טוב, אני חושב שהאתגר להיות בציונות הדתית, האתגר הכי גדול שיש היום בעם היהודי, ואני אסביר מאיפה זה בא. בסדר? מתוך התורה אני אסביר מאיפה זה בא. בואו, יש פה עוד מקומות בצד. אני רוצה להתחיל מה שנקרא מבראשית, מספר בראשית, ואמירה קטנה על ספר בראשית. יש לפעמים אמירות של חז"ל שאנחנו צריכים להבין למה הם התכוונו. אתן לכם דוגמה. יש מדרש תנאים מויקרא רבה, שמסרטט מה ילד שמתחיל ללמוד פרשת שבוע לומד. באיזה גיל מתחיל ללמוד פרשת שבוע? 5. שנאמר בין 5 למקרא. אומר המדרש בויקרא רבה, בגיל 5 מתחילים ללמוד פרשת שבוע. אמר רבי אסי, מפני מה מתחילים עם התינוקות בתורת כהנים? יבואו טהורים ויעסקו בהלכות טהרות. במילים אחרות, ילד בגיל 5, זה היום גן חובה, פטרום חובה, מתחיל ללמוד פרשת שבוע, ספר ויקרא, תורת כהנים. לפי חז"ל, ילד בגיל 5 מתחיל ללמוד ספר ויקרא. בואו נתרגם את זה רגע לאיך היה מעשה. בזמני אגב, כשהייתי בגן, וזה היה לפני הרבה שנים, היה מה שנקרא ריכוז. היום לדעתי קוראים לזה מפגש. אומרת הגננת לילדים במפגש, ילדים חמודים, היום נלמד קורבן חטאת. מביאים כבש או כבשה?
כבש.
כבשה. חטאת. ומרתיקים אותה, וביד ימין מחזיקים סכין, ואז שוחטים את הכבשה. שואל אחד הילדים, הגננת, מה זה שוחטים? ואז היא אומרת לו, פה יש קנה ויש ושת, הסכין חייב לחתוך את שניהם. ואז לוקחים כוס וממלאים אותה בדם. עכשיו, זה מה שחז"ל אומרים ללמד ילד בגיל 5. עכשיו, במבטים של כולכם נראה לי שאנחנו לא כל כך מסתדרים עם זה, כן? אבל חז"ל אומרים להתחיל ללמוד עם ילד ספר ויקרא. עכשיו, מאחר ואתם שיעור א', חלקכם מאוד שלא רואים פה שיעורים יותר גבוהים, אם הייתי עושה לכם עכשיו מבחן פתע, לא נעשה, אל תדאגו, אם הייתי עושה, והייתי אומר, בוא נוציא דפים, עושים מבחן על חומש ויקרא, קורבן אשם, על מה מביאים, מה מביאים ואיפה מקריבים. כולם קפים 100? אבל אם הייתי שואל אתכם, תגידו לי, נוח לתיבה, כמה לקח מהחיות הטהורות וכמה מהחיות הלא טהורות? אם הייתי שואל אתכם, תגידו לי, איך מצאו אישה ליצחק? נראה לי כולם מקבלים 100. אז תסבירו לי בבקשה, למה חז"ל אומרים ללמוד עם ילד בגיל 5 חומש ויקרא ולא חומש בראשית? תסבירו לי.
תלמד את הדברים הקשים,
מאז
אתה קליף, או
שני עצמם. זאת אומרת, זה שיקול פדגוגי, חינוכי. להתחיל בקשה. אגב, בבית ספר אנחנו לא עושים, אנחנו לא מתחילים 5 יחידות מתמטיקה, ואז לומדים חיסור חיסור, אבל יכול להיות. עוד?
הרב, אולי זה קשור לעניין שקורבנות זה דבר שיותר קשה להתחבר ולהבין. לכן אם אתה תחיל את זה בגיל קטן, זה יראה לך יותר טבעי.
יפה? לא חשבתי על זה? יפה, אני מקבל. יפה? אני רוצה להציע לכם הסבר, לא ראיתי אותו בשום מקום, ככה נראה לי. אגב, יכול מישהו להגיד, תראה, זה מדרש. תדעו לכם שמדרש, מדרש רבה, לא בטוח שפוסקים ממנו הלכות. זאת אומרת, זה מדרש, אתם יודעים, במדרשים יש הרבה אגדות. כמו שכתב הרמב״ם במורה נבוכים, יש אגדות. יכול להיות שלא פוסקים הלכה. אתן לכם אגב דוגמה. בר מצווה לא כתוב בשום מקום. אחד מחשובי הראשונים, רבנו אשר הראש, שואלים אותו, מאיפה למדנו שגיל בר מצווה זה גיל 13? לא כתוב. הוא אומר, הלכה למשה מסיני, ככה מקובל. אבל בר מצווה כתוב במקום אחד, במדרש אגדה, בבראשית רבה. ויעש אברהם משתה ביום יגמל את יצחק, עושה המדרש חשבון, יצחק היה בן
13.
אומר המדרש, מכאן אבא שבנו נהיה בר מצווה מברך ברוך שפטרני מאושו של זה. זה המקור. נחלקים הגאון מבילנה והרמה בסימן ריש חפי בשולחן ערוך, האם אפשר לסמוך על המקור הזה? אם אפשר, יעמוד האבא, כך סובר הגאון מבילנה, על הבמה בבית כנסת ויברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שפטרני מאושו של זה. יש מקור? אומר הרמה, לא, המקור במרכאות הוא רק מדרש אגדה, ולכן הוא יגיד בלי שם ומלכות. אגב, לבת מצווה אומרים ברוך שפטרני? לא אומרים, למה?
הוא לא נפטר, לא?
כותב הילקוט יוסף, מכירים את הילקוט יוסף? הרב יצחק יוסף, הבן של הרב עובדיה זצ"ל, הראשון לציון הנוכחי, ראוי שאבא ביום בת המצווה של ביתו יעלה לתורה ויגיד ברוך שפטרני מעונשה של זו. משום מה הציבור לא עושה את זה, אין לי הסבר למה. לא מקובל, כל פעם שאני אומר את זה באיזה פורום פותחים עליי זוג עיניים כאילו אני רפורמי. כתוב בילקוט יוסף. אז יכלנו להגיד, טוב, מדרש אגדה, נו, איך אומרים בערבית? ניש גיפר לך, לא נורא.
בערבית?
ביידיש. ערבית עתיקה. אני חושב שקודם כל מופיע בהלכה. השח, אחד מהפרשנים החשובים של השולחן ערוך, מביא את ספר הקולבו. ספר הקולבו זה אחד הראשונים. שהוא כותב איך היו מתחילים את היום הראשון בתלמוד תורה, לפני 700 שנה. היו מורחים את האותיות הראשונות של ספר ויקרא
בדבש,
והילד היה מלקק. סימן שמה למדו? ויקרא. אני אגיד לכם את דעתי, ספר בראשית הוא ספר מבלבל, הוא נראה ספר קל. ספר בראשית צריך ללמוד כמו שלומדים בבא בתרא. ספר בראשית הוא ספר מאוד קשה, לדעתי בלתי אפשרי ללמד אותו בגן. אגב, דיברתי לאחרונה עם מורות, הבאתי הרצאה למורות ומורים, בעיקר מורות בחינוך בית ספר יסודי, אמרו לי בלתי אפשרי, בגן מלמדים רק בראשית. אני לא יודע איך אפשר ללמד ספר בראשית. עקדת יצחק, איך אפשר ללמד ילדים שאבא הולך לשחוט את בנו? זה אפשר ללמד פה ולהסביר את הראשונים, את הפרשנים. ילד יהיה לו קשה להבין את זה. אגב, יוסף ואחיו, תראו לעצמכם איזה מושב פה בדרום, יש משפחה עם ארבעה בנים, יוצאים לשחק בשטח, חוזרים שלושה. שואלת האמא, איפה ילד הקטן? הוא עצבן אותנו, זרקנו אותו לבור. אומרת האמא, לבור? אומר לילדים, לא, אל תדאגי, אין בו מים. אז מה יש בו? איך מלמדים זה ילד? אגב, אבות האומה, איך מלמדים ורוח אלוקים מרחפת על פני המים? ספר בראשית צריך ללמוד מה כתוב בו בעיון, מה הוא מלמד אותנו ומה לא כתוב בו. אגב, ברוך השם, כולכם למדתם תנ"ך, נכון? איך קוראים לאימא של אברהם אבינו? איפה זה כתוב? איפה? אז כתוב בבבא בתרא, בגמרא בבבא בתרא, שקוראים לה אמתלי בת קרנבוי. מה כתוב שורה הבאה בגמרא? איך קוראים לאימא של המן הרשע? איך קוראים לה? אמתלי. אבל למה היא לא כתובה בתורה? אתם יודעים שיש אחד מהבנים של עשיו, קוראים לו לוטן, ולתורה חשוב לגלות לנו שיש לה אחות, ואחות לוטן תמנע. זה חשוב להגיד. אמא שלנו, אמא של אברהם אבינו, אגב, איזה זכות להיות אמא של אברהם אבינו. אגב, מאיפה היא באה? מיבוס? היא חיתית? היא גרגשית? מאיפה היא? לא כתוב. לא יודע. לא יודע, יכול להיות, הגיוני. במי לכל ספר בראשית צריך ללמוד מה כתוב בו, מה לא כתוב. ספר בראשית צריך ללמוד בעיון. ספר בראשית מלמד אותנו קודם כל איך להיות בני אדם. דרך ארץ קדמה לתורה. הלכות טרפות שממלאים פה מדפים שלמים, כתוב בתורה מילה אחת. למצוא אישה ליצחק 70 פסוקים. 70 פסוקים, אומרים חז"ל, גדולה שיחתם של עבדי אבות מעיקרן של תורה. אומר הנציב מוולוז'ין בהקדמה שלו, ספר בראשית קוראים לו ספר הישר, ללמד אותנו קודם כל תהיו בני אדם. לפני שאתה גאון הדור, לפני שאתה גדול תורה, הכל זה חשוב, קודם כל תהיה בן אדם. אם אתה לא יודע להתנהג, אם אתה מתפלל 18, מתפלל, מסיים 18, צועד שלושה צעדים אחורה ודורך על הרגל של החבר שלך, לא עשית כלום. קודם כל תהיה בן אדם, קודם כל תלמד להתנהג. זאת אומרת, ספר בראשית צריך ללמוד בעיון. ואני רוצה לתת לכם דוגמה אחת שממנה נגיע לציונות הדתית לדעתי. יעקב אבינו מקבל מאבא שלו שתי ברכות. ברכה אחת, כשאבא שלו חושב שמי שעומד בפניו זה עשיו, הוא נותן לו ברכה מאוד גשמית, מטל השמיים, משמני הארץ, רוב דגן ותירוש, יש הרבה כסף, והרבה מניות והרבה בורסה והרבה הרבה עולם הזה. בסוף פרשת תולדות, כשיצחק מבין מה קרה, הוא נותן לו ברכה מספר 2, ברכת אברהם, ברכת הרוח. ומרגע זה יעקב אבינו הופך להיות איש כפול, הוא גם עולם הזה והוא גם עולם הבא, הוא גם חומר וגם רוח. יעקב אבינו הוא הראשון שלמד בישיבה תיכונית, הוא הראשון שהיה בתנועת נוער שקוראים לה תורה ועבודה, הראשון שהיה בציונות הדתית. הוא גם עולם הזה, גם עולם הבא. איש כפול צריך שיהיה לו שני שמות, אחד שהוא ישר אל ישראל ואחד שהוא מתעכב במציאות יעקב. איש כפול צריך שיהיה לו שתי נשים, אחת עיניה יפות ואחת עיניה רכות. איש כפול צריך שיהיה לו שני בנים ממשיכי דרך, אחד משיח בן יוסף שאחראי על העולם הזה ואחד משיח בן דוד שאחראי על העולם הבא. איש כפול זה מי שהוא גם בעולם החומר והוא גם בעולם הרוח, הוא בציונות הדתית, הוא בישיבת הסדר. אגב, הוא מעביר לבן שלו כתונת פסים, ויוסף הבן שלו נקרא יוסף הצדיק. לדעתי כתונת הפסים זה אומר שיש לו גם בגדים של בחור ישיבה, יש לו גם מדים של חייל בצבא, יש לו גם חלוק של רופא בבית חולים, ויש לו גם בגדים של מורה בבית ספר. יש לו הרבה פסים, הוא כתונת פסים. זה מה שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו. הרבי מקוצק, אחד מהאדמו"רים, אומרים, ואנשי קודש יהיון לי אנשים בשר ודם של קודש. מלאכים יש לקדוש ברוך הוא מספיק בשמיים. והאתגר הזה לחבר את כל העולמות הוא קשה מאוד מאוד. הציונות הדתית משלמת על זה מחיר. סקר שנערך לאחרונה, נערכו הרבה, אני לא יודע אם הוא מדויק, פרסם אותו הרב יוני לוי, מכירים? הראה מחקר שבמערכת החינוך החסידית, בלז, סאטמר, גור, חבד, מכל 1,000 תלמידים 8 מורידים את הכיפה. במערכת החינוך של ש"ס, מכל 1,000 תלמידים 86 תלמידים לימים מורידים את הכיפה. במערכת החינוך הליטאית 100 ומה נדמה לי. בציונות הדתית כמעט חצי מורידים את הכיפה. להיות גם וגם 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 קשה מאוד. אני חושב, אולי בגלל שהייתי 26 שנה בצבא במערכת הביטחון, חייבים לשרת בצבא. אחד מהדרכים שהתורה נקנית זה נושא בעול עם חברו. לא יכול להיות שכולם נלחמים ואתה בבית, האחיכם יצאו למלחמה ואתם לא. אבל יש לזה מחיר. כשאני מדבר, אגב, במכינות קדם צבאיות, יצא לי לדבר לא מעט במכינות, גם בישיבות, אני אומר להם, תדעו לכם, צבא לדעתי מצווה גדולה מאוד, חייבים לעשות אותה. אבל כל מי שרוצה לשרת בשייטת 13 מבין שמכיתה י"א הוא צריך להתחיל לעשות כושר. כל מי שחשוב לו ומבין שבלי זה אין חיים, לסיים את הצבא כשהוא איש תורה, צריך לעשות כושר רוחני, לבוא לאתגרים של החיים, של הציונות הדתית, של יעקב אבינו, של איש כפול, מובחנים מבחינת תורה. צריך לבנות בתים של תורה, בתים של תורה. אני בזמנו כשאמרתי לראש הישיבה שלי שאני רוצה להיות בשירות הביטחון הכללי בשבק, אמר לי, אין בעיה, יושב 5 שנים בישיבה ואז תלך לשבק. כך עשיתי, לא יודע אם הצלחתי או לא, אבל רק בשיעור י"א הלכתי לשבק. ותדעו לכם, האתגרים שם ובצבא, אתכם 26 שנה במצטבר, לא פשוטים. אדם שלא בציונות הדתית לא מתמודד עם האתגרים האלה. היום בבוקר ניגש אליי אחד התלמידים, כמו שהוא לא פה, שאל אותי, האם זה נכון בכלל את ההתמודדות הזאת של הציונות הדתית? תסתכל בחסידויות, הם סגורים בצדק, שומרים על עצמם ולא מתקלקלים. יש מחיר לפתיחות, יש מחיר שאנחנו עם כולם. הציונות הדתית משלמת מחיר, אבל גם משייטת 13, כמעט 60% מאלה שמתחילים את המסלול נושרים. ככל שהמסלול קשה יותר, יש יותר נושרים, אבל זה לא מה שהמסלול לא טוב. התפקיד שלנו הוא להיות הסיירת של הציונות הדתית, להיות בכל תחומי החיים, באוניברסיטה, בצבא, אבל אנשים של תורה, שלכל מקום שהם הולכים הם יוצאים מבית המדרש. בחופש הגדול בין כיתה י' א' ל-י' ב', לפני הרבה שנים, עבדתי באיזושהי קייטנה באיזושהי שכונה, שכונת מצוקה באזור המרכז. אני אז הייתי נולדתי ברעננה, גדלתי ברעננה, משפחה אגב מאוד ותיקה ברעננה. סבא של אבא שלי הגיע לרעננה ב-1924, ומשהו בעוד חצי שנה אנחנו 100 שנה ברעננה המשפחה. ואני עבדתי בזה, ויחד איתי עבדו חבר'ה בגיל שלי שהם הרצליה. לא הכרתי אותם קודם, הם בני גילי, לא למדו איפה שאני למדתי, והתחברנו, היינו שלושה שבועות יחד. אחד מהם קוראים לו אלי שפר מהרצליה, ואחרי הקייטנה חזרנו כל אחד לישיבתו. אני למדתי בבית ספר של האחרונה על הכותרות, קוראים לו מדרשיית נועם, המדרשייה. הוא למד בישיבת נחלים, ולא נפגשנו יותר מדי. אחרי זה כשהתגייסנו בסוף, אז היו מתגייסים בשיעור א', בבקום הגענו שנינו לשרת בחטיבת הצנחנים, ואני פוגש את אלי שפר, הכרתי אותו כבר מהקייטנה, ועשינו יחד מסלול בצנחנים. הוא בפלוגה א', אני בפלוגה ב', הוא 890, אני 202. ובט"ו בשבט 1988, לפני 35 שנה, חדרה חוליה של הפתח, של הפתח, אז פתח שלט בדרום לבנון, עוד לא היה חיזבאללה, וניסה להיכנס לקיבוץ מנרה. והפלוגה קפצה, פלוגה של פלוגה א', 890, התפתח קרב, אחד המחבלים נהרג, אחד המחבלים הצליח לברוח חזרה ללבנון, ואם אני זיכרון שלי לא בוגד בי, אחד המחבלים נתפס, ולקוחותינו שני הרוגים, אחד מהם אלי שפר, זה שעבד איתי בקייטנה, זה שעשינו לרד מסלול בצנחנים. ואז קרה משהו שלצערנו קורה הרבה פעמים, אחרי שבן אדם נהרג מגלים צדדים שלא הכרנו. ואלי שפר, שהיה תלמיד ישיבת הכותל, מצאו את היומן שלו שהוא כתב בשיעור א' בישיבה, והוציאו את היומן הזה כספר שנקרא תהילת שפר, לדעתי ספר חובה לשיעור א'. ואני אומר לכם, כשאני קורא את היומן הזה, אני לא כזה ענק שבענקים. מה כותב תלמיד בשיעור א' לשבת וללמוד בעיון כמו מסילת ישרים, איזה אתגרים הוא שם לעצמו, ומה הוא רואה בישיבה, ומה הוא משתנה. ואני רוצה לקרוא לכם דבר אחד על האתגר של הציונות הדתית של האיש הכפול. ואלי שפר כותב ערב לפני הגיוס לצבא, זה רק שהתגייסנו לצבא, הוא כותב: השעה 1:19 בלילה סיימתי את אריזת חפציי. לאחר חצות הסתיימה מסיבת מלווה מלכה, שהייתה למעשה מסיבת פרידה של חברי השיעור שנשארו בישיבה. להפתעתי הרבה גיליתי שאני עצוב לעזוב את הישיבה. אני יודע שהיא תחסר לי מאוד. אני מבין שהישיבה היא כמו מעיין של מים חיים, שזמן כה רב שהייתי בו יכולתי לשתות ממנו, להתנקות ולרחוץ בו ולטבול במימיו. בחודשים הבאים בהם אשרת בצבא אאלץ להסתפק בכמויות קטנות של מים, רוב הזמן בטיפות טיפות, ואם יתמזל מזלי וכוח רצוני יעמוד לי, אולי גם בכמויות גדולות יותר בשבת קודש, אבל גם אז יהיו אלו מים שאובים. אני מודע לכך שבחודשים האחרונים שהייתי בישיבה חלו בי שינויים, ואני מודה לקדוש ברוך הוא על כל אחד ואחד מהם. אמנם לא הצלחתי לשמור על תנופת הלימודים האדירה של תחילת השנה, אבל הצלחתי לשמור על רמה לימודית סבירה. יש עוד הרבה מה לתקן, מה ללמוד, מה להוסיף, אבל אני יודע שאני נושא בקרבי מטען שיספיק לי לזמן רב. בשיעותי בישיבה לא הצפקתי להקיף הרבה חומר, אבל השתתחו לי שערים בתחומים רבים: מדרש, תנ"ך, חסידות, גמרא, שירה, ריקוד, מידות ועוד ועוד. אני יודע שהשגתי את רוב רובם של המטרות שהצבתי בתחילת השנה. אני מרגיש שלם יותר, חזק יותר. אבל הדבר מה שמיוחד בעלייה בהר השם, היא העובדה שככל שאתה מגיע למדרגה גבוהה יותר, אתה מגלה שהדרך לפניך ארוכה יותר. ככל שעולים, הדרך מתארכת, אבל לא בצורה שלילית. זה לא גורם לייאוש או למורך, להפוך הוא, ליתר רצון להמשיך לטפס עליו. ואז הוא כותב כך, ערב הגיוס שלנו לצבא. אני הולך לצבא מתוך שמחה ומתוך פחד. מתוך שמחה, כי אני יודע שאני מקיים מצווה בגופי בצורה מהודרת ביותר האפשרית. אני יודע שאני בגופי ובזעתי עומד להגן על עם ישראל וארץ ישראל. כל מי שלמד מעט על ערכם של שני אלו, עם ישראל וארץ ישראל, לא יכול שלא לשמוח. אני יודע שסוף כל סוף אני ממלא חוב קדוש שעד אתה דחיתי את פרעונו כי הייתי בישיבה, אבל חוב נשאר חוב, ואני מעולם סניתי להיות בעל חוב. אני יודע שאני הולך לעבור מבחן עליון בו יבחנו כוחותי הפיזיים, הרוחנים והנפשיים בתנאים קשים שמעולם לא עמדתי בהם. כל מה שלמדתי ב-19 שנות חיי ובייחוד בחודשים האחרונים בישיבה יבוא לידי מבחן מעשי. אני מקווה שאצליח לעמוד בכבוד, ולכן הוא שמח. אבל גם מתוך פחד, אני חושש לאבד את העדינות ואת הרוך שניסיתי להטביע בעצמי בעשרת החודשים האחרונים בישיבה. אני מקווה שהם יצליחו לעמוד בשגרת חיי המעשה של הצבא. תקוותי שיתקיים בנו מדרש חזל לגבי דוד המלך, עליו נאמר עדינו העצני. בשעה שהיה יוצא לקרב היה מתחזק העץ, בשעה שהיה לומד תורה היה מעדן עצמו כתולעת. אם בעזרת השם אצליח לקיים שני דברים כושונים, עדינות וקשיחות של הצבא, אדע שעברתי בכבוד את מבחן הצבא. ואם ירצה השם לעתיד לבוא, יישא אחד מבניי שם זה עדינו. ואז הוא כותב בסוגריים, אני יודע כשאקרא שורות אלו בעתיד אתרגז ואצחק על השורה הנ"ל, שהוא מתחייב לקרוא לבן שלו ככה. אולם אני מזהיר את עצמי לעתיד לבוא, לא למוחקה. לדעתי, כדי שלנו יהיה את הזכות ללמד את זה לשיעור א', לשיעור ב', לשיעור ג' ולעצמנו. הציונות הדתית זה שמחה ופחד. זה אתגר גדול, זה אתגר מורכב, אבל זה מה שהתורה רוצה. להיות איש כפול, להיות יעקב ולהיות ישראל. ולכן אני חושב שישיבת הסדר, ציונות, זה לכתחילה. רק צריך לקחת בחשבון, בדיוק כמו ששייטת 13 זה מסלול הכי קשה בצבא, ישיבת הסדר זה המסלול הכי קשה לנער צעיר. הרבה יותר קל להיות או בצד הזה לגמרי או בצד הזה לגמרי, או לעזוב הכל או לא ללכת לצבא. יותר קל לברוח מההתמודדות, אבל לא זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. ולכן צריך לקחת בחשבון שההתמודדות היא מורכבת, וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. סיפרתי קודם בשיעור לפני, ובזה אני אסיים, סיפור יפה בגמרא במסכת תמיד על אלכסנדר מוקדון, מלך יווני גדול שחי 350 שנה לפני הספירה. והוא עובר פה בסדרות, כתוב שהוא פוגש את זקני הנגב. הוא שואל אותם כל מיני שאלות מוזרות, אחת השאלות הוא שואל אותם, מה יעשה האדם ויחיה? והם עונים לו את התשובה הכי מוזרה, אומרים, מה יעשה אדם ויחיה? כך עונים לו אנשי סדרות, אנשי הנגב, ימית את עצמו. אז הוא שואל אותם, מה יעשה אדם וימות? עונים לו זקני הנגב, יחיה את עצמו. שמעתי פעם בשם החסידות הסבר על המדרש המוזר הזה. תארו לעצמכם שמגיעים לזה יהודי ואומרים לו, תקשיב, נשאר לך 5 שעות לחיות, זה הכל, עוד 5 שעות אתה עובר לעולם שכולו טוב. מה עושים בחמש שעות האלה? זהו, זה מה שנשאר, 5 שעות. עודים למשפחה, מדברים עם החברים, עם הילדים, כותבים משהו, מסריטים משהו, קוראים תהילים, הולכים להתפלל, נוסעים לכותל. אני משער שאף אחד לא יגיד, אני רוצה לאכול פלאפל או המבורגר. דיברתם על המבורגר קודם? אני מקווה, במילים אחרות, שמישהו יודע שנשאר לו 5 שעות לחיות, הוא ימלא אותם בתוכן חיובי, בתוכן ערכי. אומרים זקני הנגב לאלכסנדר מוקדון, אתה רוצה לחיות? תחשוב שכל יום עלול להיות יומך האחרון. אבל אם אתה רוצה למות, תחיה את עצמך, תגיד, יש זמן, אני רק בתחילת שיעור א', אחרי זה יהיה שיעור ב', שיעור ג', יבוא זמן. צריך להבין שכדי להתמודד בציונות הדתית צריך לנצל את הזמן, לנצל כל דקה. אני חושב שזה הסיירת שמצמיחה תלמידי חכמים, וזה קשה אבל זה חשוב. שאלות, הערות, חברים, בכל מה שאתם רוצים, בכבוד.